רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. בראשית 1979 קיבל מייקל אלדריץ' בן ה-38 מלונדון צג טלוויזיה בגודל 26 אינץ'. זה לא היה סתם צג טלוויזיה, זה היה צג שהיה מסוגל להציג טלטקסט. למאזינים הצעירים אספר שטלטקסט הייתה מערכת מידע אינטראקטיבית שאפשרה לצופים לקבל מידע מבוסס טקסט דרך הטלוויזיה. רצית לדעת מה מזג האוויר? אין בעיה, נכנסת באמצעות שלט הטלוויזיה לערוץ הטלטקסט ובתוכו לדף המתאים, ואז קיבלת על המסך פירוט טקסטואלי של מזג האוויר. כדי שהדבר הסופר מתוחכם הזה יעבוד, הטלוויזיה שלך הייתה צריכה לתמוך בשירות ולהכיל את הפונטים המתאימים עוד מראש. גם בישראל הושק שירות דומה, והפרזנטורית שלו הייתה ילדה קטנה בשם רותם אבוהב.
בערוץ השלישי משתרים כל היום חידות, משחקים ושעשועים לילדים. תראו בעצמכם.
טלטקסט, הערוץ השלישי, בטלוויזיה שלך, בידור, לימוד מידע, ועוד כאן בכל דקה.
אמרתי לכם.
אז אלדריץ' קיבל טלוויזיה שהייתה מצוידת ביכולת להציג דפי טלטקסט, זה שירות שבאנגליה תופעל על ידי ה-BBC, אבל יחד איתו הוא קיבל גם מודם וחייגן אוטומטי. כמה חודשים אחר כך, לאלדריץ' הייתה שיחה קצת מעצבנת עם אשתו. היא רצתה שהוא ילך לסופרמרקט. הוא התבאס. הוא שאל את עצמו איך הוא יוכל להפוך את האירוע הזה, רכישת מוצרים בסופרמרקט, לקצת פחות משעמם. ואז עלה לו רעיון. הוא יוכל לחבר את המודם לטלוויזיה וליצור שירות אינטראקטיבי שלא רק יאפשר לצפות במידע טקסטואלי שהוכן מראש, אלא כזה שיתחבר למאגרי מידע של חברות ויאפשר לצופים לרכוש מוצרים. הוא הפשיל שרבולים ופיתח שירות חדש. לא טלטקסט, אלא וידאו-טקסט, שירות שהפך את מכשיר הטלוויזיה לטרמינל מחשב לכל דבר. הוא הציג דמו של השירות בפני כמה חברות בריטיות, וחלקן התלהבו. אחת מהן הייתה ענקית הכמעונאות הבריטית, חברת טסקו. זכרו את התקופה, אנחנו מדברים על 1980. אין מחשבים אישיים, אין אינטרנט מסחרי, אין ווב, אין אפילו את מערכת ההפעלה MS-DOS, שהגרסה הראשונה שלה הושקה רק באוגוסט 1980, ושעד הגרסה השלישית שלה, שהושקה רק באפריל 1985, הייתה די מחורבנת. יש שיתנו שהגרסה המוצלחת הראשונה הייתה בכלל הגרסה החמישית או השישית. בכל אופן, מערכת הוידאו-טקסט לא זכתה להצלחה מסחררת בקרב הצרכנים הבריטים. אפשר להבין למה, בהתחשב בתשתית הטכנולוגית, בכך שהדפדוף נעשה באמצעות שלט הטלוויזיה, ושרוחב הפס היה מגוחך. ועדיין, המערכת הזו רשמה היסטוריה. קטנה, אבל חשובה. למען האמת, לא המערכת רשמה את ההיסטוריה, אלא ג'יין סנובול, תושבת גייטסהד, עיירה די בינונית שממוקמת בצפון אנגליה, לא רחוק מניו קאסל. היא זו שרשמה היסטוריה. במאי 1984, סנובול, פנסיונרית חביבה, בת 72, הייתה מרותקת לבית שלה כיוון שהיא שברה את הירך שלה, ולכן לא הייתה יכולה לצאת לקניות בסופרמרקט השכונתי שלה. אך, הימים שבהם אנשים היו מרותקים לבית פשוט כי הם שברו ירך, ולא בגלל שבחוץ השתוללה מגפה. אז סנובול נמצאה בבית והיא הייתה זקוקה למצרכים, ומשום כך היא הפעילה את הטלוויזיה שלה. היא לקחה ליד את השלט רחוק שלה ולחצה על כפתור מיוחד שעליו נכתב טלפון. הלחיצה הזו הפעילה את החייגן שהפעיל את המודם שבאמצעות שירות וידאו-טקס חיבר אותה לסניף טסקו הקרוב לביתה. המבחר לא היה גדול במיוחד, בסך הכל 1,000 מוצרים, אבל סנובול מצא את מה שהיא חיפשה. ביצים, קורנפלקס וחבילת מרגרינה. לא ברור כיצד היא שילמה, סביר להניח שבמזומן, אבל מה שאנחנו יודעים הוא שבטסקו קיבלו את ההזמנה. הכניסו לסקית קניות ביצים, קורנפלקס וחבילת מרגרינה, ואז שלחו אותה לבית שלה. יותר מ-20 שנה אחר כך, אלדריץ' נדרש לבצע מחקר מקיף כדי למצוא את קרובי משפחתה של סנובול, שעד אז מתה בסיבה טובה, רק כדי לוודא שהסיפור הזה אכן התרחש. הסיבה לסקרנות שלו הייתה שככל הידוע לנו, סנובול הייתה הצרכנית הראשונה בעולם, בהיסטוריה, שרכשה משהו באמצעות מערכת אלקטרונית, מערכת ממוחשבת. סנובול, שהזמינה ביצים, קורנפלקס וחבילת מרגרינה, הייתה פנסיונרית שהשיקה את המסחר האלקטרוני. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בימים אלו המסחר האלקטרוני כל כך פופולרי שאנחנו נוטים לשכוח עד כמה הוא בעצם תופעה חדשה. במאי 1984 מספר האנשים שרכשו משהו באמצעים אלקטרונים עמד על אחד, ג'יין סנובול. במהלך 2019 כמעט 2 מיליארד בני אדם רכשו משהו באינטרנט והם הוציאו על הקניות שלהם סכום כולל של יותר מ3.5 טריליון דולר. מסחר אלקטרוני הוא אחד התחומים הדינמיים באינטרנט, ובתקופת הקורונה הארוכה והמעצבנת, הוא זכה לזריקת מרץ אדירה, שכן הוא חייב את הכמעונאים לחשוב על דרכים חדשות לעודד את הצרכנים לרכוש מוצרים. אחת הדרכים החדשות האלו היא Live Streaming E-Commerce. בשנים האחרונות היא השתלטה על סין, היא עושה את צעדיה הראשונים גם בארצות הברית, וייתכן שבעתיד לא נזכור איך רכשנו מוצרים שלא באמצעות הפרקטיקה הזו, שבעוד כמה דקות אתם תבינו שהיא יכולה להשתלב מצוין בפרק של הסדרה מראה שחורה. מיד מתחילים.
כשמתרווחים במושב הנהג או הנהגת של הטויוטה קאמרי, מרגישים מיד את האיכות הבלתי מתפשרת, את הגימורים, החומרים והעיצוב האלגנטי והמושלם, אבל מה שמסתתר מתחת למכסה המנוע שלה הוא אפילו עוד יותר טוב. מנוע היברידי חשמלי בנפח של 2.5 ליטר, שמשלב ביצועים מעולים מ-0 ל-100 ב-8.3 שניות, וצריכת דלק של למעלה מ-23 קילומטרים לליטר אחד. מנוע רב עוצמה שחוסך לכם כסף בתדלוק וחוסך לכולנו זיהום אוויר. רוצים להרגיש את האיכות הזו בעצמכם? אין בעיה. הזמינו נסיעת התרשמות ללא התחייבות בכל אחת מ-32 סוכנויות טויוטה ברחבי הארץ וצאו איתה לכביש. איך מזמינים? הקליקו על הבאנר של טויוטה באפליקציית עושים היסטוריה או בעושימהיסטוריה.com ותאמו לעצמכם נסיעת התרשמות. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. טויוטה קאמרי. מרגישים את האיכות, נהנים מהיוקרה.
במקור, מסחר היה דבר שהתרחש במפגש פנים אל פנים ובזמן אמת. בעת העתיקה, בימי הביניים ואפילו מאוחר יותר, הקונים והמוכרים היו נפגשים בשוק, מתמקחים, קובעים מחיר ומבצעים עסקה. זה מפגש כפול. בפעם הראשונה זה מפגש עם הסחורה עצמה. מיששת את הבגדים, ליטפת את הסוסים, שקלת את התפוזים. בפעם השנייה זה מפגש עם המוכר. יכולת לשאול שאלות, לבקש הבהרות. עם התפתחות אמצעי התקשורת המודרניים, התפתח מסחר מרחוק. באמצעות כתבי עת ומגזינים, יכולת להזמין מוצרים שתוארו בפניך, אבל שאותם לא ראית במו עיניך. באמצעות הטלפון, יכולת לבצע הזמנה של מוצר שאותו לא מיששת. הכניסה של הטלוויזיה הפכה את המסחר מרחוק לעובדה מוגמרת. ברחבי העולם הושקו ערוצי טלוויזיה שלמים שבהם הוצגו מוצרים שאותם הצופים יכלו להזמין באמצעות חיוג למספר טלפון שהופיע בתחתית המסך. באופן פרדוקסלי, הופעת המסחר האלקטרוני באמצע שנות ה-90 החזירה את המסחר מרחוק דווקא לאחור. ראשית, בתחילת הדרך לא הייתה תמונה, בוודאי לא וידאו, רק טקסט. לך תקנה משהו רק על בסיס טקסטואלי שלו. רק מאוחר יותר הצטרפו התמונות, וכאשר רוחב הפס אפשר זאת, נוסף גם הוידאו. אבל כעת התפתחה בעיה אחרת, מוניטין. כדי לסמוך על מישהו שאותו אני לא מכיר, אני צריך לסמוך על המוניטין שלו. אני צריך לתת בו אמון. אבל לאף אחד אין מוניטין, כי כולם חדשים באינטרנט הזה. מעבר לזה, היה צורך לפתח פתרונות בתחומי ההצפנה והבטחת המידע, ואז פתרונות טכנולוגיים ומשפטיים שיבטיחו שאם הסוחר ירמה אותי, אני אקבל את הכסף חזרה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל בסוף, בסוף זה איכשהו יסתדר. אבל למרות שכיום הוידאו הוא באיכות 4K ואפשר לסובב את המוצרים בתלת מימד ומציאות וירטואלית והולוגרמות וסאונד בסראונד, עדיין הרכישה היא אסינכרונית. כלומר, על פי רוב, אני לא פוגש את המוכר בשידור חי, בזמן אמת. אני בדרך כלל נכנס לאתר ושם המוצרים מחכים לי, על המדף. זה כמו חנות שתמיד פתוחה, אבל אין שם באמת אף אחד. אני יכול להשאיר שאלה ומישהו ישלח לי מאוחר יותר תשובה, אני יכול להתכתב עם בוטים, אבל זהו, בדרך כלל. בנוסף, אני לא יודע מתי יצא לכם בפעם האחרונה להקים אתר מסחר אלקטרוני, אבל זה תיק לא קטן. נכון, היום זה הרבה יותר זול ופשוט, זה נכון, אבל אם מדובר בחנות רצינית, זו אופרציה לא קטנה ודי יקרה. מגפת הקורונה הכניסה למשוואה הזו משתנה נוסף. החנויות הפיזיות נסגרו, הכל עבר אונליין. עכשיו אני ממש חייב להקים אתר שיאפשר לצרכנים לרכוש בו מוצרים, אבל דווקא עכשיו, בדיוק הרגע, נגמר לי הכסף, כי סגרו לי את החנות. למי יש כסף להרים במהירות אתר מסחר אלקטרוני מושקע? אוח, מה עושים? מה שעושים הוא משלבים כמעונאות מסורתית עם מסחר אלקטרוני, ויוצרים תופעה צרכנית מרתקת. Live Streaming E-commerce. אולי זו הפעם הראשונה שאתם שומעים את המושג הזה, אבל בסין הוא קיים מזה לפחות 4 שנים. הנה כמה נתונים. בשנת 2020, היקף המסחר האלקטרוני בסין צפוי להסתכם בכטריליון דולר. זאת לעומת 892 מיליארד דולר בשנת 2019. כ-700 מיליון סינים רכשו בשנת 2020 מוצרים דרך האינטרנט, לעומת 600 מיליון בשנת 2019. שיעור המסחר האלקטרוני בסין מכלל המסחר הכמעונאי במדינה הוא הגדול ביותר בעולם, והוא עומד על 35%, הוא גדול פי 3 מזה של ארצות הברית. אבל בואו נעזוב לרגע את כלל המסחר הכמעונאי בסין, בואו נתייחס רק למסחר האלקטרוני בסין, אוקיי? מסחר אלקטרוני. על פי חברת נילסן, עשירית מכלל המסחר הזה, 10%, מיוחס ללייב סטרימינג אי-קומרס, ובשנת 2020 הוא צפוי להסתכם בכ-961 מיליארד יואן, או כ-147 מיליארד דולר. כ-430 מיליון משתמשי אינטרנט סינים רכשו בשנת 2019 מוצרים באירועי לייב סטרימינג אי-קומרס, 430 מיליון משתמשים. מדובר בכ-30% מכלל אוכלוסיית סין. בשנת 2020, מספר המשתמשים צפוי לגדול לכ-560 מיליון משתמשים, או כ-40% מכלל אוכלוסיית המדינה. נו, כבר השתכנעתם שזו לא תופעה זניחה? אז מה זה? ובכן, לייב סטרימינג אי-קומרס הוא קידום ומחירה של מוצרים באמצעות שידור חי שמועבר דרך הרשתות החברתיות ואפליקציות יהודיות. זה שילוב של ערוץ הקניות עם מנחים קריזמטיים שהצרכנים מכירים בניחוח שעשועוני טלוויזיה ותוכניות אירוח. כמו הרבה דברים אחרים שקשורים במסחר האלקטרוני בסין, לאליבאבא יש את נתח השוק הגדול ביותר בתחום, וכ-80% מהמחירות האלקטרוניות החיות מבוצעות באמצעות הפלטפורמה הסלולרית שלה, אליבאבא, טאובאו לייב, שהושקע בשנת 2016. רק כדי לקבל המחשה, במה מדובר? לפני אירוע יום הרווקים הסיני האחרון, שהתקיים בסוף אוקטובר 2020, נערך אירוע חי למחירת מוצרי טיפוח וחומרי ניקוי. זו אחת הקטגוריות הפופולריות ביותר, באליבאבא. יותר מ-400 עובדים ומנהלים באליבאבא, וכ-300 מפורסמים קיימו שידורי מחירה חיים באמצעות אליבאבא טאובאו לייב, וב-30 הדקות הראשונות לאירוע נמכרו מוצרים בסכום כולל של 7 מיליארד דולר וחצי. זה זינוק של 400% בהשוואה לאירוע דומה שהתקיים שנה קודם לכן. 7.5 מיליארד דולר ב-30 דקות. הסיבה שעובדים ומנהלים באליבאבא לקחו חלק באירוע היא שהם משקיעים לא מעט מאמצים בפיתוח השוק החדש. הם נפגשים עם כמעונאים, בודקים את המוצרים שלהם ובוחנים האם יש להם כמות מספיק גדולה מהפריטים השונים. ורק אז, רק אז הם מכריזים על אירוע מחירה שמתקיים בשידור חי. הקהל נאסף והמנחה או המנחה מתחילים להסתובב בחנות ולהציג מוצרים. עד כאן זה ערוץ הקניות, נכון? אין הרבה הבדל, אבל טלוויזיה היא מדיום חד-כיווני. אתה לא יכול לדבר עם המנחה. אבל במקרה שלנו מדובר באפליקציות שמאפשרות אינטראקציות, ולכן אם אחד הצופים כותב למנחה, וואו, זה תיק נהדר, אני יכול לראות איך הוא נראה מבפנים? המנחה יכול לומר, קיבלתי פה שאלה בנוגע לתיק הזה, הנה, אני אפתח אותו ואציג אותו למצלמה. האם יש לך את הנעליים האלו בצבע אדום ובמידה 42? בוודאי, תן לי רגע למצוא אותם על המדף, הנה אני עולה, הנה, בבקשה, הנה אני פותם, מה אתה אומר? התוצאה היא חוויה של רכישה אמיתית מול אדם אמיתי שעונה לך על שאלות אותנטיות בזמן אמת. האפליקציות, ובואו, זה הכל קורה דרך הטלפון הסלולרי, האפליקציות מאפשרות לצופים לסמן את המוצרים שהם מתעניינים בהם, להכניס אותם לעגלת הקניות הווירטואלית, לשלם ולסיים עם העניין הזה בתוך דקות ספורות. היכולת הזו לא שמורה רק לאנשי אליבאבא. בכתבה שפורסמה בצ'יינה דיילי מסופר על לי קון בן ה-33 שיש לו חנות תכשיטים. כצפוי, המחירות שלו נפגעו בצורה אנושה כיוון שהחנות עצמה נסגרה, ומשום כך הוא העביר את כל הפעילות שלו לרשת. לדבריו, הוא רכש ציוד תאורה בכ-450 דולר וטלפון בעל מצלמה איכותית. הוא רכש כמה מוצרים נוספים והפך את חדר השינה שלו לסטודיו קטן. בתקופה הראשונה לשידורים החיים שלו נכנסו לשידור כ-3 אנשים. הוא היה קרוב לייאוש, אבל בהדרגה הוא צבר קהל, וכיום נכנסים לשידורים החיים שלו כ-600 מבקרים. קון מצטרף ל-19 מיליון סינים שמכרו מוצרים באמצעות אירועי מחירות חיים דרך הרשת. כ-5 מיליון מתוכם חיים באזורים עניים יחסית. אבל כמו הרבה תופעות שקשורות ברשתות החברתיות, גם במקרה הזה המרוויחים הגדולים הם משפיעני הרשת. אלו שעוקבים אחרי מיליוני אנשים, ולכן הם מסוגלים להגיע לקהלים עצומים. אחד מהם הוא אוסטין לי ג'י צ'י. יועץ יופי סיני בן 27, שקודם לכן עבד כאיש מחירות עבור חברת לוריאל. הוא מכונה מלך הליפסטיקים, ונחשב לאחד ממשפיעני הרשת הגדולים ביותר בסין. עוקבים אחריו יותר מ6.5 מיליון עוקבים באתר באו לייב. באחד האירועים הוא מכר 15,000 ליפסטיקים ב-15 דקות. לאירועים שלו נכנסים כ2 מיליון בני אדם. ויה, משפיענית אחרת, מכרה בראשית 2020 מוצרים בשווי של 385 מיליון דולר בתוך 24 שעות. יש לו מפעל שמייצר את קו מוצרי האופנה שלה, אבל היא מקדמת גם מוצרים של טסלה, פרוקטר אנד גמבל, מוצרי נודלס. היא גם מכרה את הזכות לשלוח מטען לחלל באמצעות חברת חלל סינית. המחירה הושלמה בהצלחה. הרוכה שילם 6.1 מיליון דולר. התופעה הזו הפכה לכל כך מרכזית בתרבות הסינית, שבהדרגה הוקמו סוכנויות לפיתוח טלנטים. חישבו על סוכנויות דוגמניות, אבל למחירות חיות ברשתות חברתיות. מלמדים אותך איך לדבר, איך לעמוד, איך למכור, איך להיראות. בכתבה שפורסמה באתר פורבס ושהוקדשה לתופעה הזו, נטען שאירועי מכירת לייב סטרימינג מתחילים בדרך כלל בשעה 8 בערב ונמשכים כ4 שעות. על פי רוב, כ12 מוצרים מוצגים מדי שעה, או כ48 מוצרים שונים באירוע מכירה. הם נמכרים בהנחה, ויש צורך באצבעות זריזות, כי מוצרים יכולים להיגמר בתוך שניות בודדות. במהלך האירועים החיים, המנחים מציגים את המוצרים, מדגימים אותם, מתארים את התכונות שלהם, עונים על שאלות של הצופים, לעתים מארחים סלבריטאים אחרים, ומדי פעם אפילו פוצחים בשירה. יש מוזיקת רקע קצבית, אפקטים קוליים של גונגים וחצוצרות, אנימציה ופילטרים. זהו קפיטליזם על סטרואידים שפוגש בידור, שפוגש רשתות חברתיות, שפוגש את תרבות המפורסמים. הכוח של משפיעני הרשת כל כך גדול, שחברות מסחריות פונות אליהם ומבקשות מהם למכור את המוצרים שלהם, אבל הם מסננים, ומשום כך רק מוצר אחד מבין 10 מוצרים שמגיעים אליהם נמכר על ידם. בניגוד למשפיעני רשת באינסטגרם או ביוטיוב שמקבלים את המוצרים בחינם או סכום כסף מכובד כדי להציג אותם ולהמליץ עליהם, המודל בסין מבוסס גם על אחוזים מכלל המחירות, מה שהופך את המשפיענים לסופר עשירים. זו הסיבה שאוסטין לי ג'י צ'י, יועץ היופי הסיני, מרוויח כ150,000 דולר בחודש. ההתרשמות שלי היא שהתופעה הזו שוטפת את סין. סין נכבשה. סין נכבשה לגמרי. זה היה רק עניין של זמן עד שהתופעה הזו תחצה את האוקיינוס ותגיע לארצות הברית של אמריקה. והיא הגיעה. היא הגיעה. או, היא הגיעה. חכו לי. אני מיד חוזר.
אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות טכנולוגיה, חדשנות, גאדג'טים ופנאי. הפעם בפינה אני רוצה לדבר איתכם על העתיד של רכבים חשמליים. אחד התחומים הכי לוהטים כרגע בשוק הוא תחום הרכב החשמלי. אין חודש בו אנו לא שומעים על חידוש בתחום, וכל הזמן אנו זוכים לקבל עוד ועוד מכוניות חשמליות או היברידיות חדשות. הפעם זאת טויוטה שהצליחה לזעזע את השוק. אחת הבעיות בתעשיית הרכבים החשמליים היא הסוללות. הן אלה שקובעות מה יהיה טווח הנסיעה וגם מה יהיה מבנה הרכב. כיום הרכבים החשמליים מבוססים על סוללות ליטיום איון, ונראה שאיתן כבר הגענו לקצה גבול היכולת. העיקרון פשוט, ככל שיש יותר סוללות, כך טווח הנסיעה של הרכב גדול יותר. הבעיה היא שיש גבול לכמות הסוללות שניתן להכניס לרכב, הן מבחינת מקום והן מבחינת משקל. כעת מפרסמת טויוטה שהיא עובדת על סוללות חדשות בטכנולוגיית Solid State. הסוללות החדשות מאפשרות טווח נסיעה של 500 קילומטרים וזמן טעינה מלאה אשר יעמוד על 10 דקות בלבד. סוללות Solid State בטוחות יותר מסוללות ליטיום-איון והחשש מהתלקחות נמוך יותר. בנוסף, צפיפות האנרגיה שלהן גבוהה בהרבה מהדור הישן, כלומר, על אותו גודל פיזי של סוללה, אותו שטח שהן תופסות ברכב, תקבלו יותר אנרגיה, מה שאומר, טווח נסיעה גדול בהרבה. סוללות Solid State הן לא דבר חדש שנחשף רק כעת עם ההכרזה של טויוטה. גם חברות כגון פולסווגן, ניסן ועוד חברות נוספות כבר עובדות על פיתוחים עם הסוללות האלה. לטויוטה עצמה יש כ-1,000 פטנטים הקשורים לסוללות האלה. כאשר יגיעו לשוק רכבים עם הסוללות החדשות, נוכל לקבל טווחי נסיעה גדולים, יחד עם טעינה מהירה ורמת בטיחות גבוהה בהרבה מהקיים כיום. אם הפסקתם להזין ומיד רצתם לסוכנות הרכב הקרובה לביתכם, חכו רגע. פולסווגן דיווחה שרק בשנת 2025 היא תוציא לשוק רכב עם סוללות Solid State, בעוד שחברת רנו מצהירה על שנת 2028. לא משהו שיקרה בקרוב. ההפתעה הגיעה מחברת טויוטה אשר פרסמה שכבר בשנה הזאת, 2021, נזכה לראות אב טיפוס ראשון מתוצרתה. אבל רק בשביל לצנן את ההתלהבות, אספר לכם שאילון מאסק של טסלה לא הביע התלהבות מהסוללות החדשות וטען שהן לא באמת נותנות את האנרגיה הדרושה לטווחי הנסיעה המפורסמים. מעניין יהיה לראות כיצד התפתחו הדברים בחברת טסלה. אז השלב הבא הוא סוללות Solid State אשר יפתרו לנו את זמן הטעינה הארוך וטווח הנסיעה הקצר, אבל זה משהו שיקח עוד מספר שנים עד שיהיה מסחרי. יש למה לצפות.
יש הרבה סוגים של מסכות פנים, ולכל אחת יתרונות וחסרונות משלה. מסכות בד הן נוחות ורב פעמיות, אבל לא מסוגלות לסנן חלקיקים זעירים. מסכות חד פעמיות הן זולות, אבל לא אטומות מהצדדים. למסכות בתקן N95 יש יכולת סינון מצוינת, אבל רק בכיוון אחד. הן לא מסננות את האוויר שיוצא מהפה, ולכן לא מגנות על הסובבים אותנו. הסונומאסק, מסכת הפרמיום הרב פעמית של סונוביה, מציעה אטימה מצוינת, סינון דו-כיווני, ואולי הכי חשוב, שתי שכבות בד צפופות, שבהן מוטמעים, באמצעות הטכנולוגיה החדשנית ופורצת הדרך של סונוביה, חלקיקי תחמוצת אבץ ננומטרים, המשמידים חיידקים, בקטריות, ועל פי בדיקת מעבדה שביצעה החברה לאחרונה, גם משמידים כ-99% מנגיפי הקורונה. לפרטים נוספים ורכישת המסכות המתקדמות של סונוביה, בקרו באתר הבית של החברה בכתובת sonoviatech.com או הקליקו על הבאנר שמופיע כעת על המסך באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. הזינו את קוד הקופון עושים 10, OSIM10, כדי לזכות ב10% הנחה על הקנייה.
וולמרט היא הקמעונאית הגדולה בעולם. במהלך 2019, וולמרט רשמה הכנסות של $0.5 טריליון. מדי שבוע מבקרים ביותר מ-11,000 הסניפים שלה ברחבי העולם כ-265 מיליון צרכנים. בארצות הברית לבדה יש לה יותר מ-4,700 סניפים. רק לשם השוואה, כן? לרמי לוי יש 50 סניפים. לסופר פארם יש 240 סניפים, לוולמרט יש 11,000. וולמרט היא כבר מזמן לא רק סופרמרקט שבו ניתן לרכוש מוצרי אוכל וירקות. היא מפלצת כמעונאית שיש לה קו מוצרי אופנה משל עצמה ואינסוף פריטים אחרים. בחנות וולמרט ממוצעת ניתן למצוא כ-120,000 פריטים שונים. באתר האינטרנט שלה ניתן למצוא 35 מיליון פריטים שונים. בשנים האחרונות וולמרט מנהלת מאבק עיקש באמזון, בייחוד אחרי שזו רכשה בשנת 2017 את רשת הול פודס בתמורה ליותר מ-13 מיליארד דולר, ובכך סימנה שהיא מתכוונת להיכנס בוולמרט. ראש בראש. אין פלא שוולמרט משקיעה סכומי כסף גדולים במרחב הדיגיטלי בניסיון לרשום הישגים מול אמזון. היא משקיעה באתר האינטרנט שלה, באפליקציות, בנוכחות מסיבית ברשתות החברתיות, ובדצמבר 2020 היא הציגה את המהלך האחרון שלה, שנעשה בשיתוף פעולה עם טיק טוק. כן, טיק טוק, שיש לה 30 מיליון משתמשים בארצות הברית. כזכור, וולמרט הציע בספטמבר 2020 לרכוש נתח של 7.5% מטיק טוק, אבל העסקה טרם הושלמה. בכל אופן, ב-18 בדצמבר 2020, בשעה 8 בערב, שעון החוף המזרחי, וולמרט עירכה בערוץ הטיק טוק שלה 10 סלבריטאי טיק טוק, לכל אחד מהם מיליוני עוקבים. במשך שעה ארוכה הם הציגו את ארון הבגדים שלהם, את חדר השינה שלהם, את הסלון שלהם, ובכל החדרים האלה היו מוצרים שאיך לא נמכרים בוולמרט, והצופים יכלו לרכוש את המוצרים האלו בשידור חי. טיק טוק העמידה לרשות וולמרט את התשתית הטכנולוגית שנדרשת לניהול מחירה שכזו. הצופים, והיו עשרות אלפים כאלו, יכלו לסמן פריטים שהופיעו על מסך הטלפון שלהם ומיד לגשת לקופה ולרכוש אותם. מי שלא רצה לעזוב את השידור החי יכול היה לסמן את הפריטים באמצעות פופ-אפ פינס ולהכניס אותם לעגלה וירטואלית, ואז לשלם עליהם במרוכז כאשר האירוע הסתיים. זהו צעד קטן לוולמרט? צעד גדול ללייב סטרימינג אי-קומרס, ועל אף שוולמרט היא הקמעונאית הגדולה הראשונה שקפצה לבריכה הזו בארצות הברית, הפלטפורמות הטכנולוגיות שמתחרות בטיק טוק כבר מחממות את הפתרונות שלהן. אמזון השיקה את אמזון לייב, שמאפשרת למוכרים להציג ולהדגים מוצרים בשידור חי. פייסבוק השיקה את פייסבוק שופס, שבה כמעונאים יכולים להציג את מרכולתם על מדפים וירטואליים. לא נראה לי שזאת תהיה תחזית פרועה לטעון ששיתוף הפעולה של וולמרט עם טיק טוק ידחוף כמעונאיות נוספות ופלטפורמות נוספות להיכנס במהירות למרחב החדש, לפתח פתרונות טכנולוגיים, להתנסות בפורמטים חדשים. טוב, בואו רגע ניקח צעד אחד אחורה, בסדר? בואו נסתכל לרגע על הדבר הזה קצת מרחוק. ניל פוסטמן טען בספרו בידור עד מוות, שבידור היא אידיאולוגיית העל של השיח הטלוויזיוני כולו. לא חשוב מה מתואר או מאיזו נקודת מבט, כך הוא כתב, הנחה ראשונית וחובקת כל היא שהטלוויזיה נמצאת שם כדי לשעשע ולבדר אותנו. גם הרשתות החברתיות נמצאות שם כדי לשעשע ולבדר אותנו, אבל אם הייתי צריך לנסח את אידיאולוגיית העל שלהן, הייתי טוען שהרשתות החברתיות נמצאות שם כדי למכור אותנו למישהו שימכור לנו משהו. זו אידיאולוגיית העל שלהן. פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, גוגל, טוויטר, טיק טוק, כל הפלטפורמות האלו ורבות אחרות מוכרות אותנו למפרסמים שמנסים למכור לנו משהו. אין פלא לכן שהתודעה הבסיסית של משתמשי העל ברשתות חברתיות, אותם משפיענים, עברה מלהיות מפורסמים ללהיות אנשי מחירות. עד עכשיו ראינו משפיעניות עם מיליוני עוקבים ועוקבות באינסטגרם מצטלמות בחופשה מהממת. כמובן שמהממת ומפרסמות בגד ים, בית מלון, חבילת נופש. זה הרי לא באמת משנה, העיקר לפרסם משהו. מכאן ועד שבירת הקיר הרביעי שמאפשרת שיחה ישירה בשידור חי עם הצרכן וביצוע מחירה בפועל, המרחק קצר. כעת אותה משפיענית יכולה לפנות לאחת הצופות בשידור חי ולהגיד לה, היי את, כן, כן, כן את, ראית את בגד הים הזה? נכון מהמם? אני יודעת, את מתרגשת שאני מדברת איתך, אבל אני ממש מדברת איתך. יאללה ממי, תלחצי כאן, רכשי לך אחד, קבלי ממני 15% הנחה. מה המידה שלך אמרת? כולם מוכרים לכולם. הרשתות החברתיות מוכרות את המשפיענים, שמוכרים את ההשפעה שלהם למפרסמים, שמוכרים מוצרים לצרכנים, שמוכרים לחברים שלהם את התחושה שהם בעניינים, הם צרכנים נבונים, הם עושים חיים משוגעים. חישבו על זה במונחי פרק של מראה שחורה. המצלמה עוברת בין בתים בשכונה ממוצעת. היא נכנסת לבתים, מטיילת בתוך החדרים השונים, עד שהיא מגיעה לחדר השינה, שקיר אחד שלו נראה כמו סטודיו קטן. מול מצלמה סלולרית שנמצאת על סטנד, שמאחוריו מאירה, טבעת, תאורה, יש מישהו או מישהי שמוכרים בשידור חי משהו לקהל הצופים. צלילי מטבעות נשמעים בכל מקום, כולם מחייכים, כולם זוהרים, כולם מנסים להשיג עוד כמה עוקבים, כדי שיוכלו למכור עוד כמה זוגות גרביים לעוד כמה אנשים. אבל זו לא מראה שחורה, זה ממש לא דמיוני. אם החזון של הלייב סטרימינג אי-קומרס יבצע את ההתאמות הנדרשות מהתרבות הסינית לתרבות האמריקאית, הרי שזאת תהיה אחת התופעות שיגדירו את המסחר האלקטרוני בשנים הבאות. זו תהיה המציאות. ואם אתם, מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות, שומעים את הפרק הזה וחושבים לעצמכם, רגע, יש פה גם הזדמנות בישראל. אז אתם צודקים לגמרי. יש פה הזדמנות גם בישראל. והנה אנחנו נחשוף את הראשון שהרים את הכפפה בעוד 3, 2, 1. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והלייב סטרימינג אי-קומרס שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו גיא בן נון, למנהל הפיתוח העסקי דני תימור, ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.